מעשה שהיה כך היה, פועל תברואה הוציא את מיכל האשפה לפני עלות השחר כדרכם, דעקה, מאחר ומוצאים את זה בפזיזות, במהירות, נפלה שקית מהמיכל שיש בה עגבניות רקובות וכיוצא בזה. המיכל רוקן כשמכונת התברואה הגיעה, אבל על המדרכה התגוללו כמה עגבניות רקובות. עבר אדם לתומו והחליק, וכתוצאה מכך נפצע בידו, ברגלו, וגם בגדיו נזוקו. כתוצאה מכך הוא טבע את הפועל תברואה, הוא טבע את העירייה, וטבע גם את בעל המחל. מה שבטוח בטוח, אם לא זה, אז זה, אם לא זה, אז זה, או גם זה, וגם זה, וגם זה. והשאלה היא, א', את מי משחררים מהתביעה? ב', מהו היקף הנזקים שחייב החייב מי שהתחייב? ובכן, א', שחררנו את בעל המחל. למרות שהוא הבעלים על המחל ועל תחולתו, ולכאורה הוא הפקיר את התחולה ברשות הרבים, ואסור להפקיר תחולה ברשות הרבים, ולכאורה הפועל תברואה הוא ידו ארוכה כי בעל המחל מעוניין בפינוי, ולמרות הכל פסקנו שלא, כיוון שהפועל תברואה הוא לא ידוע ארוכה, אלא הוא ידע ארוכה של העירייה ולא ידוע ארוכה. נכון שהוא מעוניין בפינוי של המחל, אבל לא ניתנה לו ההזדמנות לבחור את הפועל, כך שאין עליו פיקוח על הפועל, איננו יודע מיהו, איננו נותן לו הוראות, אלא רק הוא חפץ בפינוי. על זה הוא משלם מס ארנונה לעירייה, אבל אין לו אחריות ישירה אל מעשה הפינוי, ולכן שחררנו אותו. מה גם שהוא לא מעוניין להפקיר את האשפה ברשות הרבים, הוא מעוניין רק שיקחו את התחולה של המיכל לתוך מכונית האשפה, וזאת הוריק אותה אכן צריך להוריק אותה, אבל הוא איננו מעוניין להפקיר את התחולה ברשות הרבים, לכן אותו שחררנו. אבל את הפועל ואת העירייה השארנו כנתבעים. לפחות את העירייה צריכה להיות אחראית גג מעל לפועל. ומה חייבנו? חייבנו כדלקמן: הפועל אמנם עושה את עבודתו על פי הוראות של העירייה, אבל הוא צריך לפעול ברמה של זהירות נדרשת מינימלית. בזמן שהוא מוציא את המיכל צריך לתן את הדעת אם המיכל מלא, אם קיימת אפשרות שאם משהו מהתחולה מהמיכל ייפול על המדרכה, להרים אותו ולהחזיר אותו למקומו כדי שלא תהיה תקלה. זה חלק בלתי נפרד מעבודתו. זה שהוא מהר בשביל להספיק יותר זה עניין שלו, אבל בסופו של דבר הוא נושא באחריות, והעירייה נושאת באחריות מעליו, כן, מאחר הוא יד הערכת שלה. מה שלא יוכל התובע להיגבות מן העובד, אזי יפנה לעירייה כי אחראית מעליו. ומכאן אנו ממשיכים. בשעה שנפלו עגבניות רקובות, ובא אדם ונתקל. התורה אומרת, אם אדם פותח בור ברשות הרבים, קורא בור, פותח בור מחוסה ולא יחסנו, אזי אם נפל שם שור או חמור וניזוקו, בעל הבור ישלם. אבל אמרו חכמים, בור, חמור ולא אדם. פירושו של דבר, שור ולא אדם. אמרו חכמים, דווקא אם חמור או שור נופלים לבור, אז הוא חייב על הנזקים. אבל אדם, יש מה שנקרא רשלנות תורמת, כי האדם נבון יותר וצריך להתבונן בדרכים. חכמי ישראל בררו את ההלכה הזו וקבעו שבעל הבור אחראי גם על מות השור או החמור, לא רק אם ניזוקו בלבד, אלא גם על מות השור או החמור. אבל אצל האדם, אם האדם נפל לבור ומת, זה כבר אחריותו התורמת של האדם הנופל. כי איזהו אדם אשר רואה לפניו תהום ועובר דרכה. ברור מעל כל ספק, על נזיקים קטנים אין האדם מתבונן. ולכן אם הוא עבר נפל ונתקל וניזוק, ועל הבור ישלם, כי גם האדם לא מתבונן בנזיקים קטנים. אבל בנזיקים גדולים, בוודאי ובוודאי שהוא מתבונן. יתרה מזו, בגמרא חילקו, עשו הבחנה בין שור פיקח לשור סומה, בין שור גדול לבין שור קטן, כי גם שור מתבונן בדרכים, גם חמור מתבונן בדרכים, לא ברמה של האדם, אבל יש לו גם התבוננות. ולכן אם מת השור או החמור והם גדולים, אז לא חייב, כי שוב זה אחריות תורמת של בעל השור, בעל החמור. אבל אם נזוקו הם חייבים. ומכאן נמשיך הלאה. יוצא איפה שבאמת אם אדם עבר ונפל לבור או נזוק, אז ודאי וודאי שבעל הבור או בעל התקלה, במקרה זה זה עושה התקלה שהוא הפועל, חייב לשלם את הנזיקים. מה הוא צריך לשלם? איזה נזיקים הוא צריך לשלם? הרי נשברה לו היד, נשרט ברגל, מה הוא צריך לשלם? ברור שדמי הנזיקין הגופניים הוא חייב לשלם. מה עם הבגדים? נקרעו, התלחלחו, האם בעל התקלה צריך לשלם? אומרת התורה, לא חמור ולא כלים. כלומר, אם חמור נופל וכליו עליו, בעל הבור חייב על נזקי החמור ולא על הכלים. אלה פלאים. למה? הרי הכלים אינם בני דעת, אפילו לא בדרגה של בהמה. ולמה בעל הבור לא חייב על נזקי כלים? כאן זה רשלנות תורמת של בעל הכלים. איזה אדם נותן לחמור שעליו יש כלים ללכת ולשוטט ולא מפקח מלווה? אז מאחר ובנוסף לרשלנות של בעל הבור או בעל התקלה יש רשלנות תורמת של בעל החמור או בעל הכלים, לכן פטור על נזקי כלים. ומכאן גם לאדם, אם האדם נפל בניזוק, אז צריכים לשלם לו נזקים גופניים, אבל לא על הבגדים. נתאר לעצמנו שהאדם לבוש חליפה לתפארת. כולנו יודעים שהוא ילך בזהירות מרבית, לא ילך ליד בוס ורפש, לא ליד אשפה, לא ליד מקלום, למרות שהוא חפץ בגופו יותר ממונו, אבל כך דרכם שתי בריאות, שאם יש עליו בגדים, הוא נזהר יותר. ומשום כך, אם האדם נפל וניזוק, מבחינת הבגדים בלבד גופו, על גופו ישלמו, על נזקי הכלים לא ישלמו, על נזקי הבגדים לא ישלמו. אתם רואים כיצד משפט התורה מאוזן, וקבענו בדרך כזו את היקף הנזק שעל בעל התקלה לשלם. מעניין לעניין ונסיים בכך, פעם אחת נסעתי בשליחות לחוץ הארץ ולבשתי חליפה חדשה ועליתי לאוטובוס שמוביל מהנמל למטוס, וחזקתי בעמוד, כי לא היה מקום לשבת, חזקתי בעמוד, ומטבע הדברים נצמדתי לעמוד הזה, למוט הזה, לתורן הזה. מסתבר שמישהו שם הדביק מסטיק, וכתוצאה מכך שנדבקתי, המסטיק נדבק לחליפה החדשה שלי. הבחנתי בזה במטוס, ואז ניסיתי להוריד, הקטם לא יורד. נעזרתי בדיילות, הביאו חומר ולא ירד הכתם. הורידו את המסטיק, אבל כתם היה. חליפה חדשה, הלכה 5 פונט, כתם נשאר שם. עכשיו, בהנחה שהייתי נניח מזהה מי הדביק את המסטיק הזה, זה הרי תקלה, זה הרי בור, הוא חייב בנזקים. אבל אם הייתי ננזק בגופי, הוא היה חייב. אבל נזוקתי בכלי, במומוני. אז נכון שהוא לא בסדר, אבל גם אני לא בסדר. כי אני לא צריך לדבק ולצמד לכל מקום. אלא אם כן אני בודק. כך זה דרכו של העולם. אז למרות הכאב שהפסדתי חליפה, הוא לא אחראי מבחינת תשלומים. הוא אחראי כלפי שמיים, שהוא עשה מעשה לא טוב. אבל הרשנות התורמת שלי גורמת לכך שהוא יהיה פטור משלם דמי הנזק שהזיק לי בחליפה. שוב חזרנו לעניין עד כמה הדינים האלה צריכים להיות שקולים ומאוזנים.